כן, שלום לך, אנחנו פסקה י"ז, פרק שני. רבי יוסי אומר, ואנחנו בסוגיה של הניחומים או ההספדים על העבדים, אם עבד כשר הוא, אומרים עליו, אוי, איש טוב ונאמן ונהנה מגיעו. אמרו לו, אם כן, מה הנחת לקשרים? כן, אם זה מה שאתה אומר על עבד כשר, איש טוב ונאמן ונהנה מגיעו, מה תגיד על אנשים שהם לא עבדים? אומר הרב, כאשר העבדים לפי תכונתם, לפי מצבם, הוכנו לעבודות הפחותות המוכרחות, זאת אומרת, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא בהשגחה שלו על העולם, הוא גורם לכך שתהיה התאמה בין נפשות בני אדם לבין הצרכים של העולם. לכן, אנחנו יכולים לראות כל מיני מקצועות, שאתה אומר לעצמך, איך אנשים בוחרים מקצוע כזה? מה מעניין אותם במקצוע הזה? לא מבין את הקשר למקצוע כזה. ואז לפעמים, זה גם כמו שהזכרנו כבר בשבוע שעבר, זה גורם גם לחמלה כל מיני אנשים שעושים כל מיני עבודות, שהן נחשבות עבודות פחותות, והמסתכל מן החוץ, זה מעורר אצלו רחמים, אבל אותו בן אדם שעושה את העבודה הזאת, זה מתאים לו. כן, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה מתאים לו. זה לא... ואיך זה מתאים לו וזה לא מתאים לרוב האנשים? אז התשובה היא, כמו שאמרנו, יש השגחה של השם על העולם לייפות את העבודות האלו ואחרות בעיני כל מיני בני אדם, כדי שהם ירצו לעסוק באותו עיסוק שהוא מתיקונו של עולם. כאשר העבדים לפי תכונתם, לפי מצבם, אנחנו לא עבודות הפחותות ומוכרות, אם נורא במרכב מעט הקשרים, לא יהיה לתקן מצבם, כי אם לאבד גם כן רגש הכבוד לכל האדם. כן, זאת אומרת, אם כן, אנחנו נבוא ונתייחס אל אותם אנשים, אותם עבדים, כאילו הם אנשים רגילים, אז זה לא יועיל, אלא מה שזה יעשה, זה ישחק את הרגש הטבעי של הכבוד. כי ישפוט הכל רק על פי כוח הזרוע, ומי שמתגבר ירדה בחלש ממנו. כן, זאת אומרת, מה שזה יגרום, זה יגרום לחספוס בחוש המוסרי של האדם, שתופס את המציאות שיש בה באמת הבדלים בין בני אדם. זאת אומרת, המילה מעמדות פה יכולה לטעות, לא מעמדות במובן של זכויות אדם, שכאילו יש אנשים שהם לא בני אדם, אלא במובן הזה שיש איזה סוג של היררכיה כזאת חברתית שנוצרת באופן טבעי, על פי ההתאמה של בני אדם לעניין מסוים. עכשיו, זו לא סיבה שאלו שנמצאים בתפקידים יותר מכובדים, נקרא לזה ככה, יבואו וידקו את האנשים המצויים בתפקידים הפחות נחשבים. ועד רבה, אם, כמו שאומר הרב, אם אנחנו נתחיל לטשטש פה את העניינים, אז אנחנו נהפוך להיות חברה שבסופו של דבר מאוד יצרית וכוחנית, ושאין בה רגשות מוסריים, כמו שאמרנו, שהם מכוונים לדבר האמיתי. אבל בהיות העבדים נחלקים על פי מולדתם. כן? זאת אומרת, רואים את האנשים האלה שהם עבדים, שהם אנשים שהם לא כמו הזרם המרכזי בחברה, ושוב, לא כדי לדכא אותם, אלא, כמו שאמרנו, כדי שנהיה נאמנים לתחושות הטבעיות הנפשיות. על כל פנים יודע להיוודע לאדם כי לא תקיפות הזרוע לבד דיה להתרומם ודואב לחברו, כי אם תכונות טובות, שכליות ומידותיות, שאם הרגל צריך גם כן הכנה טבעית של מורשה. כן? זאת אומרת, על ידי זה בני אדם יבינו שיש הבדל בין ההבדל בין בני אדם צריך להיבחן במשמעות המוסרית ולא דרך דברים אחרים, כן, של יכולות כלכליות או חוזק או דברים מסוג הזה. ויהיה דבר זה לא דע, סבירות התקיף היא שאני וחלש, אבל שאר רוח לא, ידע לכבדו ולעלותו על מעלת החיים שהוא ראוי לה. זאת אומרת, שאדם יבין שאנחנו מסתכלים על הצד המוסרי של האדם, הצד הרוחני שלו, ולא על הכוח שלו ועל הכסף שלו, אז הדבר הזה מעצים את ה... המוסריות וההתנהגות תהיה בהתאם מתוך אותם ערכים מוסריים שאדם צריך לחיות מתוכם. אבל כן צריך תמיד להניח יתרון הקשרים. כן, זאת אומרת, יתרון הקשרים זה אומר שאנחנו לא מטשטשים את ההבדלים בין אנשים במובן המוסרי, למען דעת שלא כוח האגרוף הרים את האדונים והשפיל את העבדים, כי היא משפט צדק. כי שוב, אם אנחנו נבוא באופן שקרי, יכול להיות מתוך רצון טוב, אבל באופן של שקר, אנחנו נרומם את האנשים הפחותים, אז המסקנה תהיה שהחברה מותר לה להיות כוחנית, כי אין לך צידוק למה אותו אדם הוא נמצא בתחתית החברתית. אבל אם אנחנו לא נעוות את הדברים, ואנחנו נתייחס לכל אדם על פי באמת המעלות הקיימות בו, אז דרך זה נוכל ליצור תודעה שמכבדת את בעלי המעלות האמיתיות. ולא סתם מן הפה ולחוץ אומרים כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, כשהדברים מגיעים למדרגה המוסרית של הרצון, אז האדם לא עומד ברף שהוא מציג אותו כלפי חוץ. כן, כמו שהזכרנו כבר פעמים שעברו, שזה כמובן יוצר חברה מעוותת מבחינה מוסרית. כן ראוי להתנהג על פי משפט בצדק, לדעת איך לשקול הכל בדרך חוכמה ומישרים. אז בואו נראה רק את העקרונות. עיקרון ראשון זה שבוודאי שלא שייך ניצול של חלשים על ידי חזקים, בין חזקים פיזית, בין חזקים כלכלית, חברתית, כל מה שזה לא יהיה. לא שייך. דבר שני, שאנחנו מזהים שיש אדם שיש לו פחיתויות, אנחנו לא צריכים לנסות באופן מלאכותי להציג מצגי שווא, שכביכול יש פה מישהו בעל מעלות כשאין לו אותם, כיוון שהמס שפתיים הזה הוא יגרום לעוולות מוסריות, כיוון שבני אדם יזלזלו, כן? יזלזלו בעניין האמיתי שנדרש להיות פה כדי להביא את האנושות להתפתחות והתקדמות. אני רוצה רק להעיר על הדבר הזה. אתם יודעים, יש היום, לא יודע אם זה עכשיו, גם אני אעלה לי עכשיו, אני חושב שזה שינוי מגמה. אצלנו בדור שלנו לא היה דבר כזה, כל מיני ציון במבחן 130. זאת אומרת, גם אתה יודע 70% מהחומר אתה תקבל 100. או כל מיני שקרים כאלה של ניפוח, של ניפוח. ילדים היהודים שמה שמגיע להם הם יקבלו. עכשיו, זה נכון שמורה שצריך לבצע בציון את המאמץ, את המאמץ, את השקידה בציון עצמו, לא רק בצד של ההנהגות, להגיד שפלוני יש לו שקידה. בציון עצמו צריך רכיב של ההשקעה, זה נכון. וצריך לתמחר את רכיב ההשקעה יחסית לרכיב של ההישג של השורה התחתונה. על זה צריך לעמול הרבה ולחשוב איך עושים את זה. אבל אינפלציה של ציונים, שהוא כבר מתחיל מציון כי הוא קיבל איזה אבחון, אז הוא כבר, יש לו 30 נקודות כבר, בסדר, בלי שהוא יודע כלום. כבר 30, ילמד עוד 30% מהחומר, יהיה לו 60. עובר. דבר כזה, אני לא מדבר על תרבות השקר שזה יוצר. כי ילד יודע בסופו של דבר, אם הוא יודע או לא יודע. שהוא השיג את כל כן, כל הציון הזה דרך שקרים ומפה. לא שהוא שיקח, הוא צריך להעתיק. פשוט לא היה צריך להעתיק. אתה יכול לקבל 100, גם אם אתה יודע 60% מהחומר. כי הציון המיטבי זה 140. מי המציא את ההמצאות השקריות האלו? בשביל מה הדבר הזה? זה בדיוק קשור למה שכתוב פה. כי ברגע שבני אדם מתרגלים לחיות באשליה, באשליה, שהוא קיבל 100 על הידע, אם יבחן מוכן את הידע, כן? הוא לא מוכן מאמצים, ולא, זה מדדים אחרים שצריך להכניס אותם, כמו שאמר, בציון בסוף. אבל כשאתה בוחן את הידע, ואדם, הידע שלו, הוא ידע פחות מאשר מה שנתת לו, ונתת לו כי אתה רוצה, לא יודע בדיוק, כל מיני דברים כאלו אחרים, אתה יוצר את מה שאומר פה הרב, תרבות השקר הזאת. זאת אומרת, אתה הרסת, אתה יגעת ומצאת. הרסת את הדבר הזה. כי הוא יחיה עם האשליה הזאת, שזה נחמד, כי הנה זה שטיון יפה. כן, עכשיו מה עשו? אז התחילו לעשות גרפים כאלו, יחסית לכיתה. זה עוד יותר גרוע. מן הפח אל הפחד. זאת אומרת, נניח שאתה רואה שילד שלך קיבל 90, זאת אומרת, עכשיו זה 90 זה 40. כי כל מבחן הזה היה פיקציה אחת גדולה. אז אתה, אז אורי לך, בוא, אני אביא לך את הרף של הכיתה. ואז אתה רואה, יש לך קיבל 90, אבל יש אחד שקיבל 150. אז אתה מבין איפה הוא נמצא. ואז מתחילה להיות תחרות של השוואות. במקום שכל בן אדם יהיה עם עצמו וינסה למצות את מה שהוא מסוגל וכולו, אז הרגלנו אותם לתרבות של שקר ותרבות של השוואות. שקר עצמו, תופר עצמו על השכם, זה ציון זוהר, שבעצם אין פה זוהר. הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד ציון נמוך, אבל הוא נראה כלפי חוץ איזשהו משהו מאוד זוהר. וכדי שידעו את האמת, יצרנו והעצמנו תחרות שבלאו הכי קיימת והורסת הרבה נפשות. צערנו, אני לא יודע, אין לי איזה פתרון הכי מודד. איך אפשר לתת למדדים מצד אחד ומצד שני לא ליצור קינה ושנאה ותחרות. סיפור, זה לא קל לעשות דבר כזה. אתה רוצה מצד אחד לדרוש מהאדם ושיתבע מעצמו ושיגיע לאיזשהו הישג שאתה מצפה שהוא מסוגל להגיע אם הוא יתאמץ. ומצד שני, אתה לא יוצר איזו תחרות דורסנית. שקינה, שנאה ותחרות, זה מנת חלקם של כמעט כל הילדים בגילי בית ספר. חוץ מכאלו שהתייאשו מעצמם. זאת אומרת, יש מכאלו ציונים טובים, אז גם אצלהם יש את התחרות להגיע לציון הכי גבוה. ואלו שמקבלים את הציונים הבינוניים, תמיד יש להם את התסכול שהם לא נמצאים בציונים היותר טובים. אז זה כאלו שיש להם את היכולת, ויש כאלו שבכלל התייאשו מעצמם. זה אין לי פתרון. אבל לייצר שקר ולעצים תחרות בכיוון אחר כדי להתוודע אל האמת, זה אנחנו לא מתכוונים לשום מקום. זה קשור למה שאומר פה הרב. כשאנחנו מזייפים בסופו של דבר את ההסתכלות על המציאות, את ההסתכלות על המושגים של האנושיים, אנחנו יוצרים בסופו של דבר עיוותים שהם פוגעים בחברה. י' ח' תנו רבנן, אין קוראים אבות אלא לשלושה, אין קוראים אמות אלא לארבע. מה הייתה? מה? למה? אילו משום דלא ידינן, אם מרובן כעתינן, שעון כעתינן, לכן אני לא יכול להגיד שיש 12 אבות, אבל מאברהם, יצחק ויעקב אנחנו יכולים להגיד ודאות, נכון? שבאנו באבות יצחק ויעקב, כי זה אב ובן. אז מרובן שמעון אין לנו ידיעה, אבל באבות יצחק ויעקב יש לו ודאות, יחי אמהות נמי לא ידינן, אם מרחל כעתינן, מלאה כעתינן, וגם אמהות, אנחנו לא יודעים אם זה מרחל או מלאה. אלא עד אך החשיבי תפי לא חשיבי. כן, זאת אומרת, החלוקה היא לא מחמת חסרון הידיעה, אלא מחמת שיש את שלושת האבות וארבעת האימהות, שיש להם מעמד אחר מבחינת ההשפעה שלהם על כללות ישראל לדורות. ולכן לחז"ל היה חשוב שתהיה הבחנה ברורה בין מה זה אבות, שזה יסודות המציאות של עם ישראל לכל הדורות הבאים, לבין נפשות שיש להם תפקיד אחר, יכול להיות שהם צדיקים גדולים ועצומים, אבל אין להם את העניין של האבות. אומר הרב, כדברי הרמב"ם מורה נבוכים שתורתנו שלכם בסיפור האבות כלניהם, ואשר הייתה כל מגמתם להעמיד אומה שלמה יודעת השם. וראו לקרותם אבות ואמהות באשר בנוי בית ישראל בכוונה, וזאת הייתה כל מגמתם מטרת חיים. שתי דקות רק להסביר את הנקודה של מה שמיוחד באבות. אומר הרב, מה שמיוחד באבות זה היו אנשים, שלושת האבות וארבעת האמהות, שהמטרה שלהם בחיים הייתה להעמיד עם שלם שחי מתוך דעת אלוקים אמיתית. ולמה הם חשבו על עם שלם? מסיבה פשוטה, הם לא חשבו על עם, הם חשבו על אנושות. אבל הם הבינו שכדי שתהיה אנושות כזו, אנחנו צריכים שיהיה עם שלם שחי מתוך דעת אלוקים. ורק אז האנושות תוכל להשתנות ולהיות שייכת לדעת השם, זאת אומרת לחיי האמת. עכשיו בואו תנסו לדמיין, כי תאבין את הפסקה הזאת, תנסו לדמיין כמה אנשים אתם מכירים שקמים בבוקר ואומרים לעצמם, יש לי מטרה לשנות את כל האנושות מבחינה מוסרית. יש לי מטרה לשנות כל האנושות מבחינה מוסרית. עכשיו, לא רק בתור איזה חלום, אלא גם הם פועלים במציאות כדי שהדבר הזה יקרה. פועלים במציאות כדי שהדבר הזה יקרה. מתוך המחשבה האידיאליסטית הזאת. כלומר, כשלאה מתאווה להעמיד שבטים מיעקב, ורחל הזה מצטערת, מה שעומד לה בראש זה תיקון העולם. והיא יודעת עכשיו מה בסך הכל, היא הולכת להוליד עוד ילד ועוד ילד עד שיתגדל אותו, כן? אבל תראו איזה אנשים גדולים, זאת אומרת לאיזה טווח רחוק הם מסתכלים ואיך הם מתמלאים בעוצמה גדולה של רוח גדולה במעשים הקטנים שהם עושים, כן? כל אחד יודע מה זאת אומרת. הם אברהם אבינו מבין שתקן את האנושות, כמו שאמרנו, צריך עם שלם, כן? הוא בקושי מעמיד ילד אחד שבתים למטרה הזאת, גם זה בקושי. תחשבו מה הייתם עכשיו במקומו אומרים, כן? אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, כאילו אני כל החיים מתפלל וזה מתאמץ כדי שיהיה לי ילד אחד כזה, כן? גם זה בסוף, בסוף שאלה, כדאי לך תדע כבר, כן, מה הוא חשב. הוא אומר, הקדוש ברוך אומר לו שהילד הזה לא יישאר בחיים אחרי כל המאמצים וכל השנות שנים של העקרות וכל זה וכל זה. עכשיו הוא אומר לעצמו, רגע, תראה, מי מבטיח שאצל הילד שלי זה לא יהיה שונה? עד שנגיע למיליוני אנשים, זאת אומרת, עכשיו גם אתה צריך לחנך אותם. מי מבטיח שהחינוך יצליח? אתה יודע מה זה לחנך ילדים? אז היום יש לנו סמארטפונים, בזמנו היה עבודה זרה. בכל דור יש סיבוכים. זה מה שאברהם אבינו עבודה זרה, היה לו פרא אדם שגדל בבית, ישמעאל. היה לו את בני כתורה, גם לו הצלחה חינוכית. יותר טוב מאשר כל העבודה זרה שהיו מסביב, אבל הוא מודע מה זה המציאות. הוא גם סבל בגללה. הוא ניסה להשפיע על עוד, הצליח. הצלחה מוגבלת. הוא יודע מה זה העולם, הוא יודע מה זה לחנך בני אדם. אבל הוא נשאר עם המחשבה האידיאליסטית הזאת. והוא עושה את הצעד שהוא צריך לעשות בשביל שזה יקרה. וכך היו גם יצחק, גם יעקב, גם האימהות. כולם היו חיים מתוך המחשבה הגדולה הזאת. אז אומר הרב, מי האנשים שאנחנו מכירים שהם חיו מתוך האידיאל הזה? רק האנשים האלה. עכשיו, אצל הילדים, זאת אומרת, אצל השבטים של יעקב, זה כבר היה, וזה פשיטה, כבר קיבלו את זה בתור חלק מהחינוך, הם גם רואים, זה מתחיל להתהוות אצלם. כן, אנחנו גם יודעים, בני ישראל פרו, וישרצו ורבו ועצו מאוד מאוד, זאת אומרת, כבר רואים את זה מתחיל להתממש בתוך המציאות. כן, אבל לזרוע את הזרעים לדבר העצום והגדול הזה, זה היה רק משפחת אברהם, יצחק ויעקב, וגם ארבעת האימהות, עד כאן. Thank you.